טוב, אז מי שכתב את מגילת איכה זה ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא מלווה אותנו בתוך השנים הקשות לקראת החורבן. אני מזכירה לנו ש 11 שנים לפני כן גולים מירושלים, החרש והמסגר, זוכרות? כל האנשים החשובים, הצדיקים, העשירים, המכובדים, הרציניים, זוכרות? כולם כבר גלו בגלות עם המלך יהויכין בכלי בית המקדש, ומי שנשאר על האדמה הזאת זאת דלת העם, האנשים העניים, המסכנים, האומללים, זה מי שבאמת נשאר בירושלים. ובזמן שיחזקאל, שנמצא עם גלות החרש והמסגר בבבל, בזמן שיחזקאל אומר לנו, באותו זמן שיחזקאל אומר לנו שבית המקדש יחרב ושאנחנו צריכים בגלות לחיות, בשביל מה לחיות? ללדת ילדים ולבנות בתים ולטעת גינות, בשביל מה? בשביל מה? אם בית המקדש יחרב, מה? בשביל שיום אחד אנחנו נשוב. יחזקאל, זה התפקיד שלו. יחזקאל נמצא בבבל, יחזקאל מנבא בבבל. אין בכלל דבר כזה נבואות בחוץ לארץ. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שנבואות זה רק בא, זה בארץ ישראל, ובעבורה. יחזקאל נמצא בבבל, מרוחק מארץ ישראל, ויש לו תפקיד. התפקיד שלו להגיד לנו, אנחנו שנמצאים בבבל, להגיד לנו, באמת בית המקדש יחרב, אל תדמיינו שהוא יישאר קיים, אל תחשבו שהוא יישאר קיים, הוא הולך להיחרב, אבל מה יצמח מהחורבן? מהחורבן הזה אמור לצמוח תיקון, ואתם שאתם כבר בגלות, תודה רבה, אתם שאתם כבר בגלות, אתם צריכים זה הכי נורא בעולם, זה הכי זוועה בעולם, שהוא אומר לנו אחרי המוות הכי 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 קשה שיכול להיות לאומה, אומר לנו יחזקאל הנביא, אתם חייבים להמשיך לחיות כי אתם תחזרו. איך קוראים למקום שיחזקאל מנבא בו? תל אביב. תל זה חורבה, אביב זה פריחה. אומר יחזקאל לעם ישראל, למרות שאנחנו עכשיו בחורבן, למרות שהכל יחרב, אני מבקש מכם להאמין שאתם הצאצאים שלכם יחזרו, ובשביל כל אלה שיחזרו אתם צריכים להמשיך לחיות, אתם תהיו האביב שיצמח מתוך התל. זה אומר יחזקאל, ואת זה הוא אומר בבבל. בדיוק באותו זמן ירמיהו מסתובב בירושלים. ומה אומר ירמיהו לאנשים שנותרו בירושלים? דרך אגב, מה חושבים האנשים שנותרו בירושלים? מה הם חושבים? מה הם חושבים? שנשארו בירושלים. הם חושבים שרק הם, רק בהם בחר השם, את כל מי שהשם לא רצה, הוא זרק מארץ ישראל, והנה רק אנחנו נשארנו, ומי עוד נשאר? בית המקדש. אלה שיושבים בירושלים בטוחים שזה שהם נשארו בירושלים ובית המקדש עדיין עומד על מכונו, זה אומר שמה? שכל מי שגורש לבבל גורש, זהו, נגמר הסיפור, ורק אנחנו נשארנו. אבל אתם יודעות שירושלים מלאה ב... אבונו. וירמיהו הנביא מלווה אותנו לאורך כל השנים האלה וכל הזמן מבקש, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, תתקנו. ירמיהו הנביא, התוכחות של ירמיהו הנביא מאוד קשות, אבל ירמיהו הנביא כל הזמן מנסה לחבק אותנו ולהגיד לנו, אני מאמין בכם שלמרות שנפלתם בנפילות נוראיות, אם אתם תתקנו, אז בית המקדש לא יחרב. אם אתם תתקנו, אפשר יהיה לפתוח דף חדש. שניהם נביא השם, שניהם אנשי אלוקים חיים, שניהם מדריכים אותנו, ושניהם בעצם מבקשים שמה שלא נאבד תקווה. גם אם בית המקדש יחרב וגם אם יקרה נס והוא לא יחרב. עכשיו ירמיהו הנביא לא מפסיק להגיד את זה גם אחרי מה? גם אחרי שחרב בית המקדש. ואתם זוכרות שאחרי שחרב בית המקדש, נבוכדנצר שם את גדליה בן אחיקם, אנחנו צריכות להסתכל על הפסוקים של החורבה, תיעזור לכם, בסוף ספר מלכים. תגידו משהו? אני אומרת הכל בעל פה. אתם רוצות שנייה לראות סוף 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 ספר מלכים? נהיה רגע עם ירמיהו הנביא. סוף מלכים ב', ממש הסוף. אני בפרק כ"ד, פסוק י"ח. בין 21 שנה צדקיהו במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. אז זה 11 השנים, זוכרות אמרנו, גלות החרש והמסגר, זה מופיע קצת לפני כן, אתם בפרק כ"ד. בנות, אשמח שתהיו איתי, אשמח שתדברו. פרק כ"ד פסוק ח', בין 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, והיה עשרה בעיני השם, בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור, ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושרה ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו, ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם, והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. זה גלות החרש והמסגר, בסדר? הוא כתוב, והגלה את כל ירושלים, מי נשאר שם? פירורים, פירורים. שאריות נשארו שם. אז זה גלות החרש והמסגר, ואז צדקיהו המלך מולך 11 שנה. קפצתי לפרק הפי. והיא בשנת התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים, והיא חנלה והבנו עליה דייק סביב, זה התחלת המצור, ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. כן, אני מדלגת על פסוקים. ובחודש החמישי בשבעה לחודש היא שנת 19 למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש וכולי וכולי. בסדר, אני לא אקריא את הכל, ואני קופצת לפסוק כ"ב. והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. נשארו אחרי החורבן, נשארו אנשים מועטים 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 בארץ, ונבוכדנצר משאיר אותם עם גדליהו בן אחיקם, וירמיהו נשאר איתם. וירמיהו אומר, אפילו שחרבה ירושלים, אם אנחנו נשאר פה ונדבק בארץ, בסוף אנחנו נבנה את בית המקדש מחדש. ואז בא ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה, ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים, ויבואו מצרים כי יראו מפני חסדים. זה הסוף. למה אנחנו צמים בצום גדליה? בגלל שגדליה מת גם, אבל בא בעיקר כי זה הסוף. זה הסוף, צום יום מיטתו של גדליה. אז כבר אין מה להגיד. אז זה ירמיהו הנביא. בסדר? וירמיהו נמצא איתנו, וירמיהו יורד איתנו למצרים, וירמיהו הולך איתנו אחר כך לבבל, ירמיהו איתנו כל הזמן. וכל הזמן מבקש שנשוב, 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 שנשוב. וכשחרב בית המקדש הוא כותב את מגילת איכה. ומגילת איכה היא בנויה מחמישה פרקים. בסדר? אנחנו במגילת איכה. פרקים א' ב' כתובים לפי סדר א' ב'. איכה, בכו, גלתה, דרכי, היו, אני לא אקריא את הכל. זה פרק א' ופרק ב'. פרק ג' הוא מחולק קצת אחרת. פרק ג' יש לכל אות שלושה פסוקים. יש לכם מגילת איכה? אתם מסתכלות? פרק ג' כל אות מאותיות א' ב' זה שלושה פסוקים לכל אות. פרק ד' שוב זה לפי הסדר של א' ב', ורק פרק ה' זה לא לפי סדר א' ב', שכבר הכל מבולגן, שכבר שום דבר לא נשאר לפי הסדר. אז המהר"ל בפרק תשיעי בנצח ישראל מסביר קצת דברים על מגילת איכה, ובואו נראה מה הוא אומר. קצת הכנה לליל תשעה באב. אומר המהר"ל, בסדר, אנחנו בפרק ט', יש לכם דפים? אומר המהר"ל, בפרק חלק אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באיכה? מפני שעברו על המדבב קריטות שבתורה. אתם יודעות שכל הפרקים מתחילים במילה איכה, חוץ מהפרק האחרון וחוץ מפרק ג'. מפני מה לקו באיכה? מפני שעברו על המדבב קריטות שבתורה. אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באלפא בטא? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. אני לא יודעת מי אמר את זה. אמר רבי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, עכשיו יהיה בדד מושבו. דקדקו על המילה הזאת, מפני כי כולם פותחים הם בלשון איכה, ודבר זה אין לומר שהיה במקרה. ולכך דרש רבי יוחנן, מפני מה שעברו על המדבב קריטות, ורצה לומר כי כאשר ישראל היו דבקים בו יתברך, אי אפשר שיהיו גולים מן הארץ עד שתשב העיר בדד. אבל בשביל שנחרטו ישראל מן העיקר הוא השם יתברך, ולכך הלכו ישראל בגולה, כי קודם זה היו נטועים כעץ שהוא שתול על פלגי מים, וכאשר עברו למדבב קריטות נחרטו מן השם יתברך. 36 פעמים בתורה יש איסורי קרת, למדבב קריטות. מה זה איסורי קרת? מה זה עונש קרת? כביכול מי שמעיז לעבור על הלכה שכתוב עליה שהעונש של הקרת, הוא מכרית את עצמו. הוא מוציא את עצמו מהחיים האלוקיים. הוא בחיים שלו כביכול לא שייך אל הקודש. הוא בחיים שלו כביכול לא מאמין בזה שאדם מעם ישראל יכול לחיות חיים אלוקיים. אז קרת, כמו כל שאר העונשים בתורה, זה לא שהתנהגנו לא יפה, אז ריבונו של עולם מחפש מקל ונותן לנו מכה. קרת זה אומר עלינו, חס וחלילה, חס ושלום, אדם שעובר עבירה שעונשה קרת, הוא בעצמו הכרית את עצמו. זה ביטוי, העונש הוא ביטוי למדרגה שבה נמצא האדם. ואם עם ישראל עברו על המדבב קריטות, אומר המהר"ל, זה לא יכול להיות שנוכל להישאר על האדמה הזאת. האדמה הזאת זה הבית שלנו. האדמה הזאת מבקשת מאיתנו לחיות חיים ישראליים שלמים. האדמה הזאת מבקשת מאיתנו לחיות חיים אלוקיים. האדמה הזאת מבקשת מאיתנו להיות אנשים אחרים. אם אנחנו לא חיים חיים עד כדי כך שאנחנו מחריטים את עצמנו מהדברים הכי בסיסיים בתורה, אז גם לא יכול להיות שנשאר בבית. זה לא יכול להיות. אין לנו אפשרות. זה, שוב, זה אנחנו במעשים שלנו עושים את הכל. זה לא שעומדת יד למעלה וחובטת בנו או מגרשת אותנו כשאנחנו מתנהגים לא יפה. זה כל מה שקורה לנו, זה אנחנו עושים במו ידינו. ולכן אומר המהר"ל, ולכך הלכו ישראל בגולה, בשביל שנחרטו ישראל מן העיקר, הוא השם יתברך, לכך הלכו ישראל בגולה, כי קודם זה היו נטועים כעץ שהוא שתול על פלגי מים. וכאשר עברו למדבב קריטות, נחרטו מן השם יתברך. והדבר שהוא גורם הקריטה מן השם יתברך, הם הקריטות שבתורה דכתיב, היקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. ומפני זה נחרטו מן העיקר עד שהלכו לגולה. אז זה הדבר הראשון. אין דבר כזה גלות שמגיעה עלינו סתם. אין דבר כזה גלות, כי ריבונו של עולם חשב איך אפשר להניש את עם ישראל. זה לא קשור. כל כאב שבא עלינו זה כאב שאנחנו מביאים על עצמנו כשאנחנו לא חיים את החיים שלנו כפי שאנחנו צריכים לחיות אותם. אנחנו בעצמנו מגרשים אותנו מהאדמה הזאת. אנחנו בעצמנו מחריבים, כן, את בית המקדש, בזה שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לחיות באופן מדויק על פי הציווי האלוקי. עכשיו, עוד נקודה שמביא המהר"ל ביחס למגילת איכה. אמרנו שמגילת איכה היא מופיעה על פי סדר א'-ב', ואם תסתכלו ב... רגע... פרק ב'... תסתכלו בפרק ב', פסוק ט"ו כתוב ספקו, פסוק ט"ז כתוב פצו, פסוק י"ז כתוב עשה. איך הסדר של א' ב'? סמך עין פי. מה קרה בפרק הזה? פי קודמת לעין. אתם רואות? בואו נראה אם זה בעוד פרקים. סמך פי עין. גם בפרק ד' כתוב בפסוק ט"ו סורו, בפסוק ט"ז פני, ובפסוק י"ז עודנו. מה קורה בפסוק? אז יש שני פרקים שהאות פי קודמת לאות עין. למה? אומר המהר"ל, ולכך דרש שם גם כן, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, מפני מה יקדים פי לעין? למה במגילת איכה האות פי קודמת לאות עין? מפני המרגלים שהקימו פי לעין. ורצה לומר כי המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בשקר, וכדכתיב יכרת השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, ולכך החטא הזה שהוציאו דיבה על הארץ גרמה להיות נחרטים מן הארץ ללכת לגולה. אז מה קורה עם המרגלים? המרגלים הם חותמים את החותמת על תשעה באב. אנחנו בכינו בכייה של חינם בלילה ההוא כשחזרו המרגלים וגרמו לכולנו לכפור בציווי האלוקי להיכנס לארץ ישראל. אז בלילה הזה נחתמה איזושהי חותמת. מה עושים המרגלים? מקדימים פה לעין. זוכרות שדיברנו על זה? המרגלים אמרו עובדות נכונות. מה שהם סיפרו על ארץ ישראל יבש היה נכון. מה הבעיה שהייתה עם המרגלים? שהם הוסיפו פי, הם הוסיפו פרשנות משלהם. הם נתנו ללשון שלהם להתגלגל ולהגיד דברים רעים כפי הבנת העיניים והלב שלהם. פה מתחיל האבון של תשעה באב. לקחת את מה שריבונו של עולם מצווה עלינו, שאנחנו צריכים לשבת על האדמה הזאת ולהסביר למה אנחנו, אסור לנו לשבת על האדמה הזאת, זה להקדים את הפה לעין. ולכן גם במגילת איכה מוזכר ברמז האבון של המרגלים, למרות שירמיהו מדבר בעיקר על החורבן, אז האבון של המרגלים, ששוב זה השורש של הלילה הזה שבחינו בו בחייה של חינם, ולכן האות פי קודמת לאות עין. גם בפרק ב'. מה? בואו נראה בפרק ג'. גם בפרק ג'. בסדר? פרקים ב', ג', ד'. רבי אבא בר חנינא אמר, סיפר לשון הרע אין לו תקנה, שכבר קראתו דוד ברוח הקודש שנאמר, יחרט השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, הרי כי החטא הזה מיוחד לכריתה ביותר. והטעם בארנו במקום אחר, כי זהו עניין הלשון, שהוא עושה פירוד והבדל בין איש לחברו, ולכך אמרה תורה, בדד יושב מחוץ למחנה, הוא היה עושה פירוד והבדל בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, ולפיכך בדד יושב גם כן שיהיה נחרט ונבדל משורשו כאשר הוא עושה הבדלה. כן, אז המהר"ל גם רוצה לדבר פה על הלשון, לא רק על הלשון של המרגלים, אלא גם על הלשון שלנו. זוכרות שבתקופת אחאב היינו יוצאים למלחמות, ולמרות שעבדנו עבודה זרה, שזה אחד משלושת העבירות שבגללם חרב בית המקדש, לא נהרגו חיילים בכלל בעם ישראל. אומרים חז"ל, מכיוון שלא אמרנו דברים רעים אחד על השני, לא היה חייל אחד שנהרג. וכדי לתקן, כדי לתקן את האבון הזה, חתיכת משימה, נכון? ללמוד לשמור על הלשון. כדי לתקן את האבון הזה צריך לא לדבר לשון הרע, ולא להסתכל על אחרים, ולא להתעסק באחרים, ולא לחשוב שאנחנו אחראים על אחרים. אנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו, ולהתעסק רק בעצמנו. כדי לבנות את בית המקדש, נכון? כן, על בית המקדש השני כתוב שהוא חרב בגלל שנאת חינם. אז אנחנו, ככל שאנחנו יותר נרבה בלשון הטוב, בלשון של אהבה ובלשון של אמונה ובלשון של חיבור ובלשון של אמון אחד בשני, ככה יותר נבנה את בית המקדש השלישי. אז המהר"ל מכניס את זה פה בתוך הדברים על מגילת איכה, והוא מוסיף ואומר, ודע כי העין הוא התחלה, כי מתחילה הוא רואה ואחר כך עושה. וכמו שהעין הוא התחלה, כך הפה גומר, שהוא מוציא הדיבור לפועל. וכאשר מקדים העין לפה, העין זה המבט, נמשך הפה אחר התחלה, שהוא העין. והעין שהוא הראייה הוא דבק אל השכל, כמו שאמרו רז"ל, שוריאנה דאינה בלי בטליה. עד שבזה הוא דבק בשכלי לגמרי, והשכלי יש לו דבקות בו יתברך. אומר המהר"ל, העין זה ביטוי למבט העמוק הפנימי של האדם על העולם. אנחנו, כן, תכף אנחנו יוצאות לעולם, ובעולם יש הרבה דברים שנצטרך להיפגש איתם. אומר המהר"ל, בלי מבט פנימי, אז הכל נשאר חיצוני, אז הכל נשאר שטחי, אז הכל נשאר קליפתי. יש חשיבות שהמבט העמוק, המבט העמוק זה ביטוי לשכל, זה ביטוי להכרות, זה ביטוי לתובנות, זה ביטוי לתורה, זה ביטוי לאמת. המבט צריך להיות זה שיוביל את החיים, השכל צריך להיות זה שיוביל את החיים, ורק אחר כך נרשה לפה לדבר. מתוך מה? מתוך ההשכלות, מתוך ההבנות, מתוך ההכרות, מתוך האמת. אבל אם הופכים את הסדר, אז זה מתחיל להיות מורכב, זה מתחיל להיות בעייתי. אומר המהר"ל, מה את אומרת?
מה הכוונה?
הנה, עכשיו. ומפני כך לא היו גולים מן הארץ כאשר היו דבקים בו יתברך, אבל הם הקדימו הפה לעין, ולא היה הגמר נמשך אל ההתחלה שהוא העין, ולא היה לגמר הזה שהוא הפה דבקות בהתחלה השכלית, ובזה היו מסולקים מן השם יתברך, ודבר זה היה גורם הגלות שהוא ההרחקה ממנו. נכון, אמרנו שהאדם מתייחד בדעה ודיבור, נכון? אבל הדיבור שלנו, אם הוא לא מכוון לדעה, אם הוא מכוון לכיוונים אחרים, והוא זה שמוביל את החיים, אז הוא יכול להפיל אותנו לבורות עמוקים. אומר המהר"ל, זה מה שקרה עם המרגלים. הם לא הקשיבו לקול האלוקי, ולא הקשיבו לציווי האלוקי, ולא הקשיבו להדרכה האלוקית. ונתנו לפה להתגלגל לאיפה שהוא הרגיש, חש, דברים שלא קשורים אל השכל, וזה מה שהפיל אותנו. אומר המהר"ל, אי אפשר שהפה יהיה קודם לעין. הפה יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל קודם כל יש את הדעה, ואחר כך את הדיבור. ואם נותנים לדיבור להקדים את הדעה, אז יש חשש שהדיבור יהיה דיבור שיפיל אותנו ולא יקדם אותנו. ועוד כי הדיבור הוא לנפש המדברת, וכאשר נוטה בנפש המדברת אל הרע לדבר לשון הרע, בזה נכרת נפש המדברת מן העיקר. לדבר לשון הרע זה עוד יותר גרוע, כי זה לעשות הפוך ממה שהשכל מבקש. השכל מבקש לא להגיד דברים רעים, השכל מבקש להגיד רק את הטוב ואת האמת, וברגע שנותנים לפה להתגלגל, אז אנחנו מפילים את עצמנו. ומה שהקדים הפה לעין, כי העין שהוא רואה הנמצא לפניו, לכך העין דבק אל המציאות. והדבר שהוא רע כאילו אינו נמצא כלל, ויש לסור אינו מן הרע. ולכך הפה אחר העין, שלא ידבר האדם רק משהו שייך לעין, הוא המציאות כמו התורה והמצווה. אבל אלו הקדימו הפה לעין שהיו מדברים מה שאין לו מציאות כלל, ולכך נחרטו מן המציאות, ודברים אלו ברורים והם עוד עמוקים. כשהמהר"ל אומר, ודברים אלו ברורים מאוד והם עוד עמוקים, זה אומר שכמעט לא הבנו שום דבר. באמת. אבל אולי רק נגיד עוד דבר אחד ביחס למרגלים. בסוף באמת כוח הדיבור זה כוח שאנחנו משתמשים בו כל הזמן. וקל וחומר אנחנו אנשים שקיבלנו 9 קבין של שיחה, שהלשון שלנו מתגלגלת ומתגלגלת, ולפעמים אפילו אנחנו לא שמים לב מה אנחנו אומרים. והמהר"ל בעצם מבקש להגיד שעם כל זה שקיבלנו את הכישרון של הדיבור, כמה אנחנו צריכות להיות זהירות, כמה אנחנו צריכות להישמר, כמה אנחנו צריכות לדקדק, כמה אנחנו צריכות לשים לב, לא יודעת, זה חתיכת עבודה. ולדעת שזה, זה שלא נדבר לשון הרע, זה יקרב את בניין בית המקדש. זה שנקדים את העין לפה, זה יתקן את החטא של המרגלים, שהוא השורש של בסופו של דבר של הנפילה ביום הזה, בלילה הזה. אז בעצם כשהמהר"ל מדבר על הפה ועל העין, הוא מבקש שנהיה מחוברים לאמיתות, ושהאמיתות הם אלה שיובילו, ולא שניתן תמיד לחיים לזרום ולהתגלגל וללכת, ושהכל לפי התחושות והאינטואיציות ומה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו לא מרגישים. לדעת להיות מאוד 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 נשמרים, כדי שבסוף כל העולם ימלא בבשמים ולא בחס ושלום בדברים רעים. אז זה נקודה אחת, ואולי נראה עוד קצת מפרק ח' ביחס לימים האלה. המהר"ל מביא את הדברים שכתובים במסכת תענית, 5 דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז ו5 בתשעה באב. על י"ז בתמוז ברוך השם למדנו, נשתברו הלוחות ובוטל התמיד והובקיע העיר ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. עד כאן המשנה. לימדו אתכם קצת על 5 הדברים שקרו בתשעה באב? מה דיברו? שמה? שהכל נראה שטוח ושום דבר לא... את העומק של הכאב, את העומק של ה... מה? טוב, בוא נראה קודם את מה שאומר המהר"ל, נראה אחר כך. אומר המהר"ל, ולפיכך אמרו, אין דבר לך שאין לו זמן מיוחד. כמו שאמר שלמה, המלך עליו השלום, לכל זמן ועת לכל חפץ. בעצם המהר"ל רוצה להגיד שזה לא קרה סתם דווקא בזמנים האלה. זה לא משהו מקרי שהאסונות האלה קורים בתמוז ובאב. וזה שאמרו חכמים, אין לך אדם שאין לו שעה, כי במה שהוא מציאות מיוחד בעולם, יש לו זמן שהוא מיוחד לו. וכל המציאות הוא תחת הזמן, וכמו שהוא מציאות מיוחד בפני עצמו, ככה יש לו זמן בפני עצמו. כי הזמן בו הוויית הנמצאים. וכמו שהזמן בו הוויית הנמצאים, כן תמצא זמן מיוחד שבו הוא הפסד הנמצאים. אומר המהר"ל, יש תוכנית אלוקית מדויקת לזמנים. כמו שכל שבת יורדת מן השמיים ביום השביעי, וזו תוכנית אלוקית מדויקת שזה יקרה דווקא כל שבוע ביום השביעי, כי יש משהו ביום השביעי ששייך למדרגת השבת, אז ככה גם כל המועדים האחרים, אם הם מופיעים בזמן מסוים בלוח השנה, זה לא קרה במקרה. זה לא שרירותי, זה לא מקרי, זה לא... מי יודע למה זה קרה בדיוק בזמן הזה. והמהר"ל יסביר, לפיכך שנינו חמישה דברים הראו לאבותינו, כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שהם מתנגדים אצל ישראל. כי הזמן אשר הוא מיוחד לישראל ובו מתעלם ישראל הוא הזמן שבארנו בחיבור גבורות השם בעריכות כמו ניסן ותשרי. כי זה הזמן הוא הזמן השווה, אינו יוצא לשום קצה. כי נקראו קצוות שיש להם קצה וסוף, אבל השווה אינו הולך אל הקצה. למה החגים המרכזיים שלנו זה בחודש תשרי ובחודש ניסן? זה לא סתם. החודשים האלה הם חודשים ממוצעים. אין חום קיצוני מדי ואין קור קיצוני מדי. יש איזה מזג אוויר כזה נעים. זה לא סתם. זה לא משהו טכני. זה לא משהו חיצוני. בוא נעשה אביב. בחודש האביב כי יצאנו ממצרים. לא, חודש האביב הוא מדויק למצרים, זה לא איזה הדבקה. זה שחגי תשרי ויציאת מצרים זה קורה בחודשים הממוצעים, כי יש חיבור בין הזמן למה שמתרחש בזמן הזה. וכשהזמן הוא ממוצע, כשהזמן הוא נעים, כשהזמן הוא רגוע, כשהזמן הוא זמן שלב כזה, אז זה הימים שעם ישראל מתרומם, אז זה הימים שעם ישראל צומח, אז זה הימים שעם ישראל מתגלה הכוח שלו והיופי שלו והטוב שלו, ואלה הימים שעם ישראל זוכה להתעלות. לכן החגים המרכזיים שלנו הם דווקא בתשרי ובניסן. לכך בחודש ניסן ותשרי יש בהם לישראל המועדים והחגים, והם זמני ששון ושמחה. הוא מורה כי לשמחת ישראל ושלמות מעלתם לא יהיה קצה והפסק. המהר"ל מוסיף ואומר, למה החגים האלה לא בזמנים קיצוניים של קור קיצוני או חום קיצוני? כי זה חגים שאין להם הפסק. כי עם ישראל יזכה תמיד 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 להתפגש עם המועדים האלה כל שנה מחדש. זה משהו שלא יהיה לו קצה אף פעם. מה את שואלת? שאלה? חשבתי שאמרתי משהו לא ברור. אז הזמנים הממוצעים זה הזמנים של החגים. הזמנים הנעימים זה הזמנים של החגים. כי לעולם, לעולם, לעולם זה לא יסתיים. אבל מה קורה בזמנים הקשים? אבל הזמן אשר היו גוברים המתנגדים להם והיו מחריבים אותם הוא בתמוז ואב, שהם בקצה החמימות. והם בקצה כאשר גבר החמימות ומורה כי לחורבן ישראל ותגבור את האומות יהיה קצה וסוף. כי כל דבר שהוא קצה יש לו סוף, כמו שמשמע לשון קצה. ואין לך נטיות קצה יותר כמו כאשר הוא בתמוז ובאב, שאז השמש בתכלית תוקפה וגבורתה, וזה הזמן, הוא הפך הזמן המיוחד לישראל, שהוא הזמן אשר בו השיווי. אז למה הצומות שלנו, אתם יודעות, גם עשרה בטבת זה שיא הקור, וגם תמוז ואב זה שיא החום. אומר המהר"ל, זה שהצומות שלנו זה בזמנים של קצה, זה כדי שנדע שיהיה להם קצה, שיהיה להם סוף, שזה לא יהיה לעד ולעולמי עולמים, שיבואו ימים, נכון, שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפכו לססון ושמחה. יש להם קצה, יש להם סוף. ו-17 בתמוז, אומר המהר"ל, הוא התחלת הקצה, ו-9 באב הוא תכלית הקצה, ולפיכך אלו שני זמנים מיוחדים אל כוחות המתנגדים אל ישראל. דווקא בזמנים הקיצוניים יש לאויבים שלנו יותר כוח. דווקא בזמנים הקיצוניים הם מצליחים להתגבר עלינו, כדי לומר לנו שיהיה לזה סוף. זה לא יהיה לתמיד. כן, אתם יודעות שזה לא סתם ש... קודם כל, היו עוד הרבה גירושים לאורך הגלות שהתרחשו דווקא בתשעה באב, ובימים של תשעת הימים, וגם הגירוש בגוש קטיף, שאי אפשר להסביר את זה, אבל זה גם כן היה בימים האלה. ומפני כי הזמן הזה מיוחד שהוא מתנגד אל הקדושה, ולפיכך בי"ז ותמוז ובתשעה באב הראה בו 10 דברים. כי מספר 10 מיוחד לדבר שהוא קדושה. כי כן אמרו אין קדושה בפחות מ10, ועוד מספר 10 מורה שהזמן מתנגד לישראל לגמרי עד שאין על זה. אומר המהר"ל עוד דבר, זה שהראו 10 דברים, שאומות העולם פוגעים בנו ב10 דברים, כי הם רוצים לפגוע בקדושה שלנו. כן, אתם יודעות שמניין זה רק ב10 אנשים. יש איזו עוצמה של קדושה במספר 10, ולכן קרו בשני הימים האלה 10 דברים להביע את זה שבאמת אומות העולם רוצות להרחיק אותנו מהקדושה, להעלים מאיתנו את הקדושה, שלא נאמין שאנחנו מסוגלים לחיות חיים של קדושה. לכן דווקא 10 דברים, ולכן 10 דברים הראו כי המספר מגיע עד מספר 10, ואחר 10 חוזר למנות 11, 12, והרי אין על מספר 10. ומפני כי הזמן הזה מתנגד לישראל עד שאין על זה, לכך היה 5 בי"ז בתמוז ו5 בתשעה באב, והם 10. אז אולי רק נגיד עוד שני משפטים על שני החורבנות. אתם יודעות שחורבן בית ראשון קרה בגלל שנפלנו בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שלושת האבונות שעליהם כתוב יהרג ובל יעבור. והמהר"ל מסביר בפרק ד' בנצח שבבית ראשון חיינו באופן כל כך כל כך שלם, ושכינה שרתה בנו באופן כל כך כל כך מלא, שכל כל כל החיים שלנו היו מלאי קדושה. הקדושה לא הייתה רק בבית המדרש, הקדושה לא הייתה רק בבית המקדש, הקדושה הופיעה בחיים. ודיברנו על זה קצת, שאדם היה קם בבוקר ואולי צריך לפתוח סידור, למה? כי פרצה מתוכו איזו תפילה, בדיוק 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 התפילה המדויקת שלו. וכשהוא יצא לחרוש בשדה, אז כל החרישות שהוא חרש היו חרישות של קודש. כל מעשה שעם ישראל עשה בחייו כשבית ראשון היה בנוי, זה היה מעשה שמחובר אל הקדושה. כמו בבית המקדש, דיברנו על זה, שיש את ארון העדות, שזה הנשמה, ויש את הזרועות, זוכרות, את השולחן והמנורה. תגידו שאתם זוכרות. אז ככה זה היה בחיים שלנו. חיינו חיי אדם שלמים, מכף הרגל ועד הקודקוד, כל מה שעשינו. חיים שלמים של קודש. וכשחיים במדרגה כל כך כל כך עליונה, אז יש גם סכנה שמה? שניפול נפילות מאוד 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 גדולות, וזה שהיינו כל כך כל כך חיים את הקודש, בסוף לא הצלחנו להחזיק את המדרגה העליונה הזאת, ונפלנו בגילוי עריות ועבודה זרה ושפיכות דמים. ואחרי 70 שנה שבנו ובנינו את בית שני, ובבית שני כבר לא היינו במדרגה של בית ראשון. אתם זוכרות שלא הייתה שכינה בבית שני, ולא היה אורים ותומים, ולא היה נבואה, ולא היה רוח הקודש, ולא היה אש יורדת מן השמיים. כל הדברים המופלאים שהיו בבית ראשון לא היו בבית שני. אז יכולנו לחיות רק את מה? את זה שאנחנו עם ישראל, את הכוח הזה הישראלי שקיים בתוכנו. והייתה לנו יכולת להגיע לאחדות מאוד 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 גדולה, להופעה ישראלית מאוד 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 עליונה וקדושה. ודווקא בגלל שהיינו מסוגלים לזה, בסופו של דבר נפלנו בשנאת חינם. דווקא בצד שהיינו הכי 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 מסוגלים אליו, דווקא שם נפלנו. אז כדי לבנות את בית המקדש השלישי, צריך לתקן גם את האבונות האלה וגם את האבונות האלה, ויצאנו לגלות ארוכה של 2000 שנה, וחזרנו מהגלות הארוכה, ועוד יש הרבה מה לתקן. אז מה נעשה בשביל לבנות את בית המקדש? קודם כל להאמין שיש בנו את כל הדברים הגדולים האלה, שאנחנו מסוגלים לחיות חיים אלוקיים, אנחנו מסוגלים לחיות חיים של קודש. וגם כשתתרחקי קצת מהשנה הזאת, אז אל תשכחי שכל מה שלמדת פה זה תמון בתוכך באמת. קנית את זה בדם, יזע ודמעות, וזה שלך. וגם אנשים יגידו לך כל מיני דברים, תרגי, בסדר, נחמד, היית במדרשה, תרגי, תחזרי למציאות, תצנחי קצת למטה, תהי ריאלית, קוראים לזה, תהי ריאלית. אי אפשר באמת להיות כל כך צדיקה, אי אפשר להיות באמת כל כך מנסה להיות אלוקית. נו באמת, כאילו, תרגי. אז אל תקשיבי, אל תקשיבי. ותזכרי שריבונו של עולם בוטח בך ומאמין בך שאת יכולה לשנות את העולם. באמת, את יכולה. לתקן עולם במלכות שדי. את יכולה לבנות מחדש את בית המקדש. קודם כל בתוכך, ואחר כך את בית המקדש של כל ישראל. וככל שיותר תאמיני בזה, וככל שיותר תלכי עם זה, וככל שיותר תאזיני לזה, ככה האמת הזאת יותר ויותר תנצח. ויהיו נפילות, ויהיו משברים, ויהיו קשיים, ויהיה מסובך. ולפעמים אנחנו ניפול ונבכה. ולפעמים אנחנו נתבלבל ונטעה. אבל תמיד, תמיד, תמיד תדעי שריבונו של עולם נותן לחיה ומבקש ממך לקום ולהמשיך הלאה. מאמינה? ואם תשכחי, תגידי, פעם הייתה איזו אישה חצקנה שאמרה לנו את זה באיזשהו מקום. ולזקנים יש רק ניסיון. זה כל המעלה שלי עליכם, שאני קצת יותר זקנה. בעזרת השם. תעשו ותצליחו ותתקנו את העולם ותביאו טוב ואור ומתיקות למציאות ותבנו את בית המקדש בעזרת השם ובישועתו.